חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני מאיה זי וולף, והיום אני השוטרת הטובה. העיתונאי משה נוסבאום, שחשף לפני כשנה וחצי שהוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, הופיע אתמול לכמה רגעים על מסך הטלוויזיה כשהוא נשמע כמו בימים עברו, לפני המחלה. זה לא היה קטע ארכיון, אלא פתרון טכנולוגי שפיתחו במיוחד עבורו בחברת החדשות, ויאפשר לו לחזור אל השידורים. גם כשדיבורו כבר הועט, הכתב הוותיק של חדשות 12 המשיך להופיע על המסך במשדרי החדשות השונים, וזה לא עניין של מה בכך. הטלוויזיה מתנהלת בקצב מהיר, החדשות מתחדשות בכל רגע, ובתוך כל זה היה לו את המקום שלו. זה לא מרחמים חלילה. נוסבאום היה ונשאר כתב מצוין שממשיך להביא את הסקופים ואת הפרספקטיבה מניסיונו העשיר. לאורך התקופה מאז גילוי המחלה, החדשות לא ויתרו על שירותיו. בתקופת המלחמה שידר באופן יומיומי מבתי חולים, שם ביקר פצועים, וגם כשנהדר מהמסך, ניהל מדור בו ריאיין בהתכתבות, בוואטסאפ, פוליטיקאים באנשי מפתח. כעת, כאמור, יצרו עבורו ועבורם את הכלי להמשך עבודתו החדשותית. התנהלות החדשות שהולכת איתו יחד בתקופה הזו, מעוררת הערכה ולא מובנת מאליה, ועל כך מגיעה להם מילה טובה. שנזכה לראות ולשמוע את נוסבאום על המסך לעוד תקופה ארוכה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. שלושה יהודים נרצחו היום בשומרון על כביש 55. רחל ואליזה ואלעד, שארגוני הטרור הערבים שנפגעו קשה בלבנון ובעזה, מנסים עכשיו ככל שהם יכולים לרצוח יהודים בכל מקום. אז רצחו אותם היום. ייתכן שאיראן תומכת במאמצים הללו בנשק ובכסף. הרשות הפלסטינית שצהל והשבק שלנו ממשיכים להלל על שיתוף הפעולה הביטחונית, על המאמצים שהיא משקיעה במלחמה בגדודי הטרור של ג'נין וטולקרם, הרשות הזאת היא רשות טרור לכל דבר ועניין. פעמים רבות שוטרים וקצינים שלה הם הרוצחים, ובזכות אבו מאזן, המקצוע המשתלם ביותר ברשות הוא מחבל היושב בכלא אצלנו, או משפחת מחבל שהרגנו. אז תפסיקו להאמין לסיסמאות החלולות על הרשות הנלחמת בטרור. כבר זמן רב שראשי המועצות ביהודה, בבנימין, בשומרון, דורשים להחזיר את המחסומים ביציאות מהיישובים הערבים אל הכבישים הראשיים. יגידו לכם שהכביש הראשי עובר ממש בתוך פונדוק, הכפר הגדול בו נרצחו היום המתיישבים, ולכאורה מחסום לא יועיל, אבל המחבלים לא באו מפונדוק, וודאי שלא ברחו משם, ברחו לשם. הם יתפסו בשכם, או בג'נין, או בקבטיה, או באחד הכפרים בסביבה. מחסום היה מזהה צעירים חמושים בנשק ארוך גם בחיפוש שגרתי. הצבא ובייחוד המנהל האזרחי מתנגד לחסימות כאלה בסיסמת מרקם חיים. אבל זה מרקם מוות. צריך להעדיף את חיינו על נוחותם. ואני מקווה שהיום איש לא יגיד על המתנחלים מה הם מחפשים שם. לא אחרי בערי ולא אחרי סדרות. זה ממש אותו דבר שהיהודים מחפשים בקדומים ובניר עוז. זו המולדת.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
שלום מאיה.
שלום ארי. פיגוע קשה.
פיגוע קשה, אני עברתי בפונדוק לא פעם, ותמיד הייתי מסתכל בחשש לצדדים. הייתה תקופה שלימדתי שירת אורי צבי גרינברג בקורס של איזה 10 שיעורים בקדומים. אינני יודע אם אלה שנרצחו היום ישבו בשיעורים האלה ושמעו אותי, אבל כן, זה רובץ לי על הלב כמו אבן גדולה.
כן. על כולנו, אני חושבת. אני שמעתי רוב קשב את דבריך, והכאב עבר, ואני חושבת שכל הנחות היסוד שהיו פעם, אני חושבת שרובן כבר לא, או הרבה מהן כבר לא תקפות.
אני מקווה, כי חוץ מוועדת חקירה ממלכתית שתמצא את האחראים ואת האשמים, ודאי צריכה לקום, וככל שתקום מוקדם יותר, כן ייטב, צריך להיות גם איזשהו שינוי בתוכנו ש, שהוא מתחולל כנראה. אף אחד לא יחולל אותו במאמר או בנאום או אפילו לא בוועדת חקירה ממלכתית, אבל השינוי צריך להתחולל בתוכנו. ובאשר למה שאת אמרת, תשמעי, זה ראיתי את הקטע הזה עם נוסבאום, זה דבר מדהים, זה איכשהו, אלו, בסוף, אנחנו מסתכלים על עצמנו, אני אומר, שמי ידע, אני לא חשוב אם אני אהיה פה או לא אהיה פה, אפשר יהיה להמשיך את השטויות שאני אומר, גם באמצעות AI, האינטליגנציה המלאכותית הזאת, בוודאי למדה כבר את כל החוכמות שלי, ואם אני אבקש, יום אחד אני אבקש ממנה לכתוב מאמר, ונראה אם אני אזהה שלא אני כתבתי אותו.
אתה יודע שפעם חשבתי אולי לתת לה לכתוב לי את השוטר?
כן?
אבל לא עשיתי את זה. אבל אמרתי, יום אחד אולי ניתן, נעשה ניסוי. נגיד להם, תכתבו לנו שוטר טוב, שוטר רע, על סמך איך שאתם מכירים אותנו מההתכתבויות.
אנחנו מצהירים בזאת שאנחנו נעשה את זה, אבל לא נודיע.
לא נודיע.
ונראה אם מאזינים יזהו את העניין הזה.
אנחנו נמשיך לרקום תוכניות במהלך החדשות, ונשוב מיד אחרי החדשות של השעה 5.
ואנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי לשידור סתיו קורנס, ואנחנו עוסקים בפתח דברנו, בפיגוע הקשה שהיה היום על כביש 55, פיגוע שבו נרצחו שוטר אלעד וינקלשטיין ורחל כהן ואליזה רייז, שלושתם אנשי קדומים, ואלעד עבר בשנים האחרונות לשבת מקום אחר, אבל אנחנו איתנו על הקו מוריה מושקוביץ, שכנה וחברה של הנרצחות. מוריה?
כן, שלום.
אנחנו ראשית כמובן משתתפים בצערכם הכבד.
תודה.
אנחנו יודעים מה זה יישוב קטן, שבו בבת אחת ניחתת מהלומה כזאת. ספרי לנו על רחל ועל אליזה.
האמת שאני יכולה יותר לדבר על אליזה, היא ככה שכנה, פה ממש שכנה קרובה. אליזה, אם אני אגדיר אותה במילה הכי זה, פשוט אישה צדיקה. בכל המהות של שמה שזה אומר להיות צדיקה. זו אישה שתמיד היא מלאה ב... היא, כאילו בחיים אפשר לראות אותה רגע נחה. היא פשוט כל היום, תראו אותה פה בהליכות מקצה לקצה ביישוב. המון הליכות, המון אירועה, כאילו אנשים, כאילו כל הזמן, כאילו אתה רואה אותה בהליכות, ותמיד זה עם, היא שמה איזשהו שיעור תורה. תמיד חיוך. תמיד אישה מאוד 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 עניינית, לב ענק, כל הזמן דואגת להביא, היא אשת טבע כזאת, אז היא כל פעם רואה עצים, היא קוטפת, היא יודעת לקטוף מאיזה עצים, מכירה את כל כל פעם דופקת בדלת, מביאה לנו, אפילו משאירה בכניסה לבית, שקיות של פירות שהיא קטפה הרגע.
רחל ואליזה היו גיסות, ושתיהן
יועץ. נכון, הם היו גיסות.
ושתיהן יועצות חינוכיות.
נכון.
סגובות
או מקצוע. כן, הם שתיהם... זהו, אליזה היא גם, כאילו באמת, בדיוק אני מדברת עם חברה מקרני שומרון, ואמרה לי, תקשיבי, אנחנו לא יודעים מה לעשות עכשיו, אנחנו צריכים אותה. יהיה דמות שאמורה לבוא לאסוף את הילדות שלי. הן מפורקות, ואני לא יודעת מה לעשות, כאילו אנחנו צריכים אותה.
היא זאת שתמיד היו פונים אליה. למילה, לעצה.
היא תמיד עם חיוך ענק, כאילו אם אני אפתח לכם את הוואטסאפ של היישוב, סיפורים מפה ועד כמה, פשוט תמיד עם חיוך ועזרה ולב גדול, ואישה חכמה, חריפה, עם מחשבה מאוד מאוד בהירה, היא תמיד קולטת סיטואציות ויודעת לסדר את הדברים, בלי הרבה, כאילו, מאוד מאוד חותכת, לא מתבלבלת.
והיא עבדה בבית הספר בקרני שומרון וגרה בקדומים. כן. אני מבין שהם נרצחו על הכביש בין קדומים לקרני
האמת
שומרון.
האמת היא גם לא, היא לא הייתה אמורה לנסוע בכלל, היא הייתה חולה. זה הבוקר שהיא הייתה חולה. והיא נשארה במיטה. ואיכשהו, כאילו כנראה הם החליטו, הם עשו הליכה לפני זה שתיהן, וכנראה החליטו לנסוע. זה היה כאילו משהו שמאוד לא... זה היה שוק. שהיא שמה. לקח זמן, כאילו, היינו פה סביב זה גם, ולדעת שהיא בכלל לא בבית.
מתי שמעתם? מתי הגיעו לכם הפרטים?
אני חושב שלצערי, אני די מוקדם. כבר הבנתי, כאילו, כי הם... קיצר, בן של החבר טוב שלנו, והייתי מעורבבת שמה בתוך ה... לנסות לאתר ולהבין ומה קורה. הפרטים לקח זמן עד שידעו, אבל כאילו להבין שיש משהו, הבנתי את זה מאוד מאוד מהר. אז הלב שם, בבוקר, כאילו.
כל המשפחה שלה בקדומים?
יש לה בן אחד, בן אחד, יש לה בן אחד שנפטר לפני הרבה שנים, ויש לה בן שגר באלעזר.
בגוש עציון, גוש עציון.
בגוש עציון, כן. והיא ממש, הסבתא כאילו הכי, כאילו נורא מוזר לדבר עליה, ככה. פשוט הסבתא הכי מתוקה בעולם, כאילו הנכדות שלה, סתם, אני באמת ממש רואה כמה היא סבתא, סבתא בכל מובן המילה, שדואגת ומפנקת, ויש לה גם קטע שהיא ממש מאוד 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 דאגה, לא, לא אכלה שאוכל נזרק לפח או כאלה, אז בתור יועצת היא הייתה נוסעת כל יום, לוקחת את כל האוכל, שירות הזנה, מחלקת פה לאברכים ביישוב, אנשים שצריכים, מביאה, דואגת. עכשיו מישהי פה רשמה שזה אחד האברכים סיפר לה, שהוא כאילו בא ואמר לה, תקשיבי, אני צריך, כאילו בא אני אעזור לך, ראה אותה כזה נוסקיות, ואמר לה, אני אכניס את זה. אז היא אמרה, לא, לא, אתה צריך ללמוד תורה, אתה הלך תלמד תורה, אני מסתדרת עם זה. כאילו, האהבה שלה לתורה ולקודש ולה... הייתה מעוררת השראה.
מוריה מושקוביץ.
כן.
תנחומנו לכל היישוב, ושלא תדעו עוד צער. תודה רבה.
תודה רבה. אמן. זה באמת היה אירוע קשה, כאילו, לכולם. גם רחל, כאילו, לא דיברתי עליה, אבל מהכרות הקצרה איתה, היא גם אישה מיוחדת, היא קפתה לנו כמה פעמים. היא לפתה, היא עברה מאלון מורה במיוחד לקדומים של לבות עם משפחת גביש אחרי הפיגוע לקדומים.
כן, פיגוע קשה שאנחנו זוכרים מהאינטיפאדה השנייה,
פיגוע מזעזע, והיא ממש הייתה שמה, והנכד שלה נהרג לא, כאילו באיזשהו אירוע פה, והיא הייתה שמה בצורה מטורפת, איך שהיא עזרה למשל, כאילו הייתה שמה עמוד התווך בבית לעזור לילדים, לנכדים, לכל המשפחה. ממש אישה, כאילו, זה מהמעט כזה שאני שמעתי עליה, וראיתי, כאילו.
מוריה מושקוביץ, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה ששיתפת אותנו על אליזה ועל רחל, תודה.
תודה גדולה, להתראות.
שלום לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
שלום לך, ערב טוב.
אבי, המצוד עדיין נמשך אחר המחבלים?
כן, המצוד נמשך, לגבי זהות שניים המחבלים... צהל והשבק מכירים אותם, יודעים מי הם, הם הגיעו מאזור ג'נין, קבטיה, מה שנקרא התארגנות של צפון השומרון, אותם התארגנויות שישראל, צהל, מאוד מוטרד ממה שקורה שם. זה התארגנות שנתמכות, מעודדות, מאומנות ברמה כזו או אחרת דרך איראן, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, שזה יוצא ככה מגבולות מחנה הפליטים, מאזור היישובים של הפלסטינים, אם זה קבט, אם זה טולקר, אם זה שכם, אותם כפרים בביקה, ויוצאים לצירים, יוצאים לבצע פיגועים בצירים או בכניסות לאותם התיישבויות ישראליות, וזה בהחלט מטריד, הרי כל המאמץ של צה"ל בשנה ושלושה חודשים, זה לקלוע עד כמה שאפשר את התארגנויות האלה בתוך המתחם הפלסטיני, בתוך הערים שלהם, בתוך היישובים, ושם לנהל את הלחימה, כשהסיסמה של צה"ל זה שאזרח מנהל חיים, וצה"ל פוגש טרור, כלומר חיילים פוגשים טרור, ופה לצערנו הרב, והטרור פגש את האזרחים, וזה בעיה מבחינת הצבא.
דיברנו לא מעט עם ראשי מועצות שם באזור יהודה ושומרון, אפילו פה, אני חושבת לפני שבוע, שבועיים, הם הביעו את הדאגה שלהם, הם אמרו, השטח מבעבע, כאילו ממש הרימו את כל הדגלים האפשריים, כרוניקה של פיגוע ידוע מראש?
תראו, השטח מבעבע מהרבה סיבות, אז קודם כל אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה בשטחים, אנחנו שנה ושלושה חודשים בסוג של סגר שבעצם לא ניתן לפלסטינאים להגיע למקומות עבודה, והבעיה היא שאותם חבר'ה שאחוז ההפטלה הוא כל כך גבוה ברשות הפלסטינית נגררים בסופו של דבר מכוח הכסף להגיע לאותם ארגונים, שאגב אין כבר אידיאולוגיה מבחינת הארגונים של חמאס, ג'יהאד איסלאמי וכיוצא בזה, ופשוט הם מגייסים את האנשים האלה בתמורה של כסף, תמורה של הרבה מאוד כסף שאיראן שולחת לרשות הפלסטינית.
למה אתה מקל בהם ראש ואומר שזה לא אידיאולוגיה?
לא, אמרתי מה שקורה כרגע, קודם כל לא אני מקל את הראש, זה מה שאומרים במערכת הביטחון, הרי בסוף...
אני חושב שאנחנו מזלזלים באויבים שלנו, זה נכון שכשאנשים רעבים, אז יותר קל לגייס אותם, אבל אני חושב שאנשים האלה מונעי אידיאולוגיה, ולא לא בצע כסף.
אני אסביר לך למה לא אידיאולוגיה, כי פעם היה נתק בין החמאס לבין הג'יהאד האסלאמי, הם היו שתי ארגונים ששחור לבן מה שנקרא מבחינת הרחוב הפלסטיני, והיום אתה רואה שהם בחוץ הם מתנהגים כמו ג'יהאד או כמו חמאס, אבל כשמגיעים לתוך מחנה הפליטים או לתוך המתחם שלהם, הם נובשים את הבגדים של שומרי הכפר, מה שנקרא. והם כבר פתאום מתשתישים הגבולות.
וזה לא אם האידיאולוגיה המשותפת היא להרוג יהודים, למה זה לא נחשב אידיאולוגיה?
אז לא, לא זה התכוונתי. כשאני באתי ואמרתי, קודם כל, בסוף אותם צעירים, כשאני אמרתי שהם מגויסים, הם לא באו וגדלו על ברכי החמאס או ברכי הג'יהאד האסלאמי ורוח התנועה, הרוח שלהם. הם מגיעים עכשיו ומבינים שעכשיו יש להם הזדמנות כלכלית להרוויח כסף, ולהרוויח כסף זה בתמורה של להרוג יהודים, ישראלים לצורך העניין. ומבחינתם, זה לא היה בקדימתם האידיאולוגיה שאני הולך עכשיו מחר בבוקר להרוג, לבצע פיגועים. אבל ברגע שהם הגיעו לנקודה מסוימת, הם מתשתישים אצלם הקווים.
אתה בוודאי זוכר שממש ימים אחדים לפני 7 באוקטובר, הדיונים אצלנו היו האם לתת עוד אישורי כניסה ועבודה לאנשים מעזה, כי זה יקטין את הסיכוי לפיגוע. ואנחנו יודעים שהם הכינו אותו שנים, בלי קשר לכמה פועלים יצאו או נכנסו. לארגונים האלה יש אידיאולוגיה.
אני לא אמרתי שלהם לארגונים האלה אידיאולוגיה, ארי, אני מחדד את הדברים שאני אומר. ואתה יכול להתווכח איתי וזה הכל בסדר, אני רק אומר, ואני שוב אומר, אנחנו צריכים להסתכל על התמונה בכללותה. אז אנחנו רואים את המצב, למה זה מבעבע. כשאת יש לי, למה השטח מבעבע? השטח מבעבע מהרבה סיבות. אחת הסיבות זה הנושא הכלכלי. הסיבה השנייה זה הניסיונות של איראן להשקיע שם כמה שיותר אמצעים כדי להוציא, להגביר את טבעת החנק על ישראל, אחרי שטבעות החנק האחרות שלה קרסו, אם זה לבנון, אם זה עזה, אם זה סוריה, ואם זה מקומות נוספים. הדבר הנוסף שיש שם שגורם לביאבוע הזה, זה אותה זמינות של אמצעי חבלה, אמצעי ירי שמגיעים מהגבול המזרחי לתוך השטח. כל הדברים האלה יחד, בצוות אחד, מה שנקרא, מייצרים לנו את האירועים האלה. מצד שני, ישראל מפעילה הרבה מאוד לחצים, החל מפעילות של השבת, החל מפעילות של צה"ל, לפשיטות ומבצעים על בסיס יומיומי בכל אותם ערים, כדי באמת שהמחבלים יתקלו בכוחות צה"ל בלטה ולא בכביש 55, הם יתקלו בכוחות צה"ל בחברון ולא בכביש 65, ובעוד מקומות כאלה ואחרים, או בכביש 90, כדי למנוע באמת את הזליגה הזאת החוצה, והפעילות היא פעילות אינטנסיבית, לצערנו הרב לפעמים, יש גם מה שנקרא יציאה.
כן, זה קורה גם בירושלים, זה קורה, אבל אני מבין שבשבועות האחרונים, כשהרשות הפלסטינית נלחמת בגדוד בג'נין, צהל הוריד הילוך, אנחנו לא שומעים על מבצעים בג'נין בשבועות האחרונים.
בואו נדאג בעניין הזה, הרשות הפלסטינית קודם כל פועלת בתוך מחנה הפליטים ג'נין, וטוב שהיא פועלת במחנה הפליטים ג'נין, שהערבים יתמתו עם הערבים, שהפלסטינים יתמתו עם הפלסטינים עצמם, ושהם יסכנו אחד את השני במה שיסכנו את החיילים שלנו. זה ברמת הבסיס. ברמת הדווח הרחוק, ישראל עוקבת אחרי המהלכים האלה, וברגע שישראל תראה שהפעולה הזאת יוצאת בכלל שליטה, שהיא תראה שהפעולה הזאת לא יעילה, לא רלוונטית, היא תיכנס ותמשיך לבצע את הפעולות במחנה הפליטים ג'נין. אגב, ישראל ממשיכה לפעול גם בקבטיה, מאיפה שיצאו המחבלים, שזה שכונה של ג'נין, מה שנקרא, אפשר להגיד ככה.
רחוק, לא ממש שכונה. יישוב נפרד, זה לא ממש קרוב.
יישוב נפרד, אבל האנשים הם אנשי ג'נין, בסוף. המחבלים זה ההתארגנות של ג'נין, שהם משפיעים על כל מה שקורה. אגב, זה לא רק בקבטיה, זה גם באזורים של הביקליה וכל מה שקורה מסביב. וזה בסוף אנחנו יודעים אבל מאיפה הבסיס. כמו שאמרת, האידיאולוגיה, ההכוונה, הפעילות, להסתכל ולחכות את הפעילות, כולם מחכים את מה שקורה בג'נין, ומנסים להפיץ את זה בכל איוש, אם זה בטולקרם, אם זה בשכם, ואם זה אפילו גם בחברון, שזה בקצה השני של הגזרה. ואנחנו רואים את הדברים האלה, ורואים את הפעילות הזאת, והעניין הוא המטרה של צה"ל, זה כמה שיותר, לנסות ליצור שם חיכוך, ולהסיק את המחבלים, שמתעסקו בהגנה ולא בהתקפה.
אבי, בוא נדבר גם על הירי שהיה היום לעבר סדרות. אחרי כל כך הרבה זמן, איך עוד נשארה לחמאס היכולת לירות?
צריך להסתכל על מה שקורה בעזה בראייה של כוחות צהל בעצם פועלים בשתי אוגדות בצפון הרצועה. המטרה שם זה באמת למחוק את כל מה שנשאר מחמאס הצבאי בצפון רצועת עזה. וכשאנחנו מדברים על חמאס צבאי, זה לא מדברים על הגדודים שנשארו, כבר לא נשארו שם הגדודים, נשארו שם בודדים וכל מיני חוליות כאלה קטנות כאלה ואחרות. עכשיו, בשטח נשארו שם גם בין היתר משגרים, ומשגרים חמושים. עכשיו, ברגע שהכוחות מתקרבים לאותם משגרים, במרחק של מטרים, עשרות מטרים, המחבלים מזהים את הכוחות, מבינים שזו ההזדמנות האחרונה שלהם לבצע את הירי, ומבצעים את הירי. אנחנו לא רואים ירי שהוא בצורה מסודרת של עשרות מטחים, או בצורה שמוכוונת מלמעלה.
מה זה, שאריות?
בשאריות ובניצול הזדמנות, כדי שזה לא יגיע לידיים ישראליות. זה בדיוק מה שאנחנו רואים. אגב, גם במקרה הזה, הלוחמים של חטיבת הנחל היו במרחק של כמה עשרות מטרים מאותו משגר שביצע את הירי, את אותם משגרים, את אותם קנים. עכשיו, הקנים האלה מוסתרים, הם מוסתרים באדמה, הם מוסתרים בתוך סבך שיחים, הם מוסתרים בתוך מבנים, בתוך טרסות, ולוקח זמן לפעמים להגיע אליהם ולבצע באמת את הסריקה ואת האיתור הזה. אגב, המחבלים ניצלו גם את מזג האוויר החורפי שהיה השבוע שעבר, כדי גם למלכת, גם למתן, להניח מטענים למספר צירים בצפון הרצועה, כדי להקשות על חיילי צה"ל ולסכן את חיילי צה"ל ולפגוע בחיילי צה"ל. זה ייקח עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות כנראה, לא ארוכים, עד שבעצם גם ינקו את מה שקורה שם בחלק הצפוני באופן סופי. ואני מקווה שיש שם קצת שקט יותר ביחס למה שאנחנו חווים בימים האחרונים.
אנחנו מצטרפים לתקוותך. תודה רבה, אבי אשכנזי.
שלום, ערב נעים ושקט.
תודה. שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
נתחיל מהפיגוע הקשה שהיה הבוקר. אתה כתבת מיד אחר כך בוקר קשה מאוד, כפי שאני אומר כבר מאמצע 2023, ביהודה ושומרון יש מלחמה לכל דבר ועניין.
נכון, תשמעו, אני אומר את זה שוב ושוב, במאי 2023, אסמאעיל הנייה פגש את חמינאי באיראן, וחמינאי שם פורסם, הדברים פורסמו באתר באיראן. שם חמינאי אומר לו, אנחנו נפיל את האויב הציוני על הברכיים, דווקא מגזרת יהודה ושומרון, שם יש לנו התקדמות רבה, במרכאות. אנחנו צריכים להבין שיהודה ושומרון, ערביי יהודה ושומרון, אולי גם הרשות הפלסטינית, הם חוליה בציר הרשע. וככזאת, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כאל חזית נוספת, כפי שאנחנו מתייחסים לחיזבאללה בדרום, בצפון, כפי שאנחנו מתייחסים לחמאס בדרום, כך אנחנו צריכים להתייחס ליהודה ושומרון. יהודה ושומרון זלג, נכנס, חדר, מהאוויר, דרך נמלי ישראל גם, דרך הגבול בירדן. אין ספור אמלח ורקטות ומטעני צד, ובעצם אנחנו מאוימים, אנחנו לא רק תושבי יהודה ושומרון, אנחנו, זה אומר, תושבי מדינת ישראל, הבטן הרכה של מדינת ישראל, מגדרה עד חדרה, ואם תרצו, מאפולה בצפון ועד ערד בדרום, כל עוטף יהודה ושומרון, שזה בעצם כל מדינת ישראל, מאוימת ממיליציות חמושות, מארגונים חמושים, שיושבים על אוכלוסייה תומכת, ש-82% מאזרחיה תמכו בטבח השביעי באוקטובר, שמלווים על ידי, אנחנו זוכרים את אשתיה, ראש הממשלה של הרשות הפלסטינית הקודם, איך הוא בכה על מה שקורה בעזה. זאת אומרת, התמיכה היא לא רק ברחוב, התמיכה היא ממצדית, ברשות הפלסטינית יש תמיכה מלאה.
חבר כנסת בוארון, אני בוודאי מסכים עם מה שאתה אומר, אבל זה לא חוכמה שאני מסכים. אני צופה מהיציע. אתם הממשלה.
אריה, תראה, קונספציה, תפיסה, אני אמרתי אז באמצע 23, אנחנו, ישראל אחוזה בקונספציה, ולא לחינם השתמשתי במילה הזאת כדי להשוות את מה שקורה היום, אז, לפני שנה, למה שקרה ב-73. כשגם אם יש לך את היכולת, כשכל המערכת המקצועית, וממילא גם המדינית אחריה, תפוסים, שבויים, באיזושהי תפיסה.
גם המערכת המדינית עדיין שבויה בקונספציה הזאת?
הנה. כשהרשות הפלסטינית היא פתרון, אנחנו בבעיה. הרשות הפלסטינית היא לא פתרון. הרשות הפלסטינית היא בעיה.
מה הפתרון?
היא גורם... הפתרון הוא... שאלת מה הפתרון?
כן, כן.
הפתרון הוא לפרק את הרשות הפלסטינית. קודם כל לפרק אותה מנשקה. יש מאות ואולי יותר אלפי כלי נשק ביהודה ושומרון. זה אנחנו... איך אמר ראש הממשלה? אסור שיהיה כוח חמוש בין הירדן לים פרט לצבא הגנה לישראל. משטרה כמובן, משטרת ישראל... את הרשות הפלסטינית צריך קודם כל לפרק מנשקה, אחרי זה לפרק את השלטון המרכזי הזה. אסור של ערביי יהודה ושומרון יהיה שלטון מרכזי.
מי יפרק את זה? האופוזיציה? הלא אתם הממשלה. למה לא עושים את זה? אם זה נכון, ואני מסכים איתך, אז למה זה לא קורה?
זה יקרה וזה קורה, ואנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה החל מה-20 בינואר. ועכשיו אנחנו צריכים להכין את הקרקע כדי שזה יקרה ב-20 בינואר. פתרון שתי המדינות אסור שימשיך להתמך על ידי מדינת ישראל או על ידי הממשל האמריקאי, על ידי מדינת ישראל, ממשלת ישראל ודאי הוא לא נתמך. אבל עכשיו צריך גם להוציא מהכוח אל הפועל את ההבנה הזאת שאנחנו מתמודדים פה עם אויב. הרשות הפלסטיני היא אויב, אויב שמאפשר בניית קיני טרור וקיני מחבלים, ארגוני הביטחון, סו קולד, של הרשות הפלסטינית, שכביכול נלחמים עכשיו במיליציות בג'נין. בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לעשות אוטסורסינג לביטחון ישראל. במצב הזה, אנחנו צריכים לפרק את הרשות הפלסטינית מנשקה, ולפרק אותה מיכולותיה המדינתיות, כיוון שהיא משתמשת בהן, כדי לפגוע. אנחנו רואים אותם מממנים מחבלים.
אתה יודע שטראמפ, שאתה מחכה לו, ואתה מונה את הימים עד לכניסתו לתפקיד, טראמפ דיבר על מדינה פלסטינית.
יפה. אז פה אנחנו צריכים לעשות עבודה, ואני יוצא מנקודת הנחה, שאנחנו יכולים, הגמישות שלנו, במישור המדיני, תגדל, החל מה-20 בינואר, ואנחנו נוכל לפעול בצורה הרבה יותר משוחררת ועניינית, באופן שכשאנחנו נמחיש לאמריקאים, ולידידינו צריך לומר, בממשלה נכנס, את הסכנות התמונות וגלומות ברשות הפלסטינית, או אז נתכנס להבנה כוללת, משותפת, שהדבר הזה צריך להיפסק, שתפיסת אוסלו צריכה להיעלם מהשולחן.
אתה יודע, יש כל כך הרבה ציפיות.
עוד משפט אחד, שמתן יכולות מדינתיות, לסמי מדינה שנמצאת ביהודה ושומרון ויושבת על אוכלוסייה כל כך ספוגה בג'יהאד, כל כך ספוגה במלחמה בישראל, את זה אנחנו לא יכולים לאפשר יותר.
אתה יודע, יש כל כך הרבה ציפיות מכניסתו של טראמפ לתפקיד, ממש סופרים את הימים, בונים טילי טילים על כניסתו, אבל יכול להיות ששום דבר מזה לא יקרה, כן? יכול להיות שהוא, כמו שאריה אמר, יעמוד ויגיד, אני אמרתי מדינה פלסטינית, תהיה מדינה פלסטינית, לשם השלום עם נרמול היחסים עם סעודיה, וכולי וכולי. מה יקרה אז? אי אפשר להגיד על ביידן, אגב, שהוא לא אהב את ישראל, הוא הגדיר את עצמו כציוני. אז נכון, מתחלף ממשל, יש הזדמנויות.
בן גוריון אמר, ציוני זה רק מי שגר בארץ ישראל.
זה, לא, לך תדע, אולי עכשיו הוא יעשה עלייה. אבל בסופו של דבר יכול להיות שכל הציפיות האלה, גם בעוד 20 יום לא יקרו.
אני לא יכול לומר לך מה יקרה מעוד 20 יום והלאה, אני יכול רק להסתמך על הערכות. מה שאני בטוח הוא שבממשל היוצא לא יכול להתקדם בגזרה הזאת, כיוון שפתרון שתי המדינות, אותה תפיסה של two state solution, היא כל כך עמוקה בסטייט דיפרטמנט, במחלקת המדינה האמריקאית, ששום דבר לא יכולנו להזיז בנקודה הזאת, מלבד לחזק את אחיזתנו ביהודה ושומרון, גם מסיבות ציוניות וגם מסיבות ביטחוניות. אני תקווה שעכשיו, כשהממשל האמריקאי החדש נכנס, והוא ממשל שתומך ישראל, כשאני מדבר על, חושב על הקבי שהיה ביהודה ושומרון, ודיבר על החלת ריבונות ביהודה ושומרון, כשאני מדבר על שר ההגנה האמריקאי הנכנס, שתומך בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, ובשליטה ישראלית ביהודה ושומרון, אני מקווה שהדברים האלה הם מבשרי טוב, לכך שאנחנו נוכל להתקלף מאותה תפיסה קלוקלת שבעצם הביאה עלינו אלפי 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 הרוגים בישראל מאז חתימת הסכמי אוסלו, והיא מביאה אלינו משהו הרבה יותר גדול מזה. היא מביאה אלינו, היא גוזרת עלינו יכולות של מדינה לתקוף את ריכוזי האוכלוסייה במרכז הארץ.
חבר הכנסת בוארון, דיברת בתחילת דבריך על הקונספציה שהיא משותפת לצבא ולדרג המדיני. היה לדעתך פעם אחת שהרמטכ"ל וראש השב"כ באו ואמרו לראש הממשלה, תשמע, הרשות הפלסטינית היא נכס, והוא אמר להם, או שתחליפו קונספציה או שאני אפטר אתכם?
אני לא חושב שהשיח הזה מתנהל כך, ארי.
למה? למה? אם הוא לא שותף לזה, למה?
כי אני, בסופו של דבר, הדרג המבצעי מביא את התפיסות שלו ברמה הביטחונית, והדרג המדיני מאתגר אותם, ובסופו של דבר, תשאל גם על בצלאל סמוטריץ', אם הוא כל כך מתנגד למדינה פלסטינית, כמו שאנחנו יודעים, למה הוא לא אומר את זה בקבינט. אז אני מניח שבסופו של דבר, ברמה המדינית, וככה דברים עובדים, כשיש התכנות ליצור מציאות, אז יוצרים אותה. עד היום, נקודת ההנחה הייתה שאין מציאות, אין אפשרות לשנות מציאות מדינית, ואני חושב שהשנתיים הקרובות הן חלון הזדמנויות, כן לשנות את תפיסות היסוד, וכן לקבוע מציאות חדשה בשטח. אנחנו מדברים על תוכנית הקנטונים, אנחנו מדברים על תוכנית שהופכת את ריכוזי האוכלוסייה הפלסטינים לשש ערי מחוז, שהתנהלו עצמאית עם זיקה לירדן, או זיקה כזו או אחרת, אבל בוודאי לא עם שלטון מרכזי, כי שלטון מרכזי מביא יכולות של מדינה, ואנחנו לא רוצים את האויב שלנו עם יכולות של מדינה. ואתה יודע, לכל דבר יש את השעה שלו, ולכל דבר יש את החלון הזדמנויות, שבו אתה מנסה לשנות המציאות. עכשיו אנחנו בערבו של חלון הזדמנויות, שבו אנחנו, הפיגוע הבוקר הוא רק עדות לכך, שאנחנו חייבים לשנות את זה. הרי הפיגוע יצא מג'נין. הרי אנחנו שמחנו על זה שהרשות הפלסטינית פועלת בג'נין, כמו שמעתי את אבי אשכנזי הכתב שלכם. וישראל עדיין, כוחות צהל עדיין פעלו שם מסביב. אבל בסופו של דבר, נתנו מנדט לרשות הפלסטינית. זה לא עובד.
חבר הכנסת בוארון, יש לי עוד שאלה אחת לסיום. כמו שאתה יודע, היום שוב אסרו על עינב צנגאוקר, אמו של מתן החטוף בעזה, להיכנס לכנסת. רציתי את, איך זה גורם לך להרגיש שלא נותנים לאמא של חטוף להיכנס למשכן הכנסת?
אני לא רוצה להיכנס למקרה הספציפי הזה, כיוון שאני לא בקיא בפרטים. אני סומך על שיקול דעתו של יושב ראש הכנסת בסוגיה הזאת ובכלל.
דעתך נוחה על זה שאם של חטוף נשארת בחוץ ולא נכנסת פעם אחר פעם?
ודאי שזה לא נשמע טוב ולא נראה טוב ולא מרגיש טוב, אבל אני עוד פעם, אמיר אוחנה הוא איש ממלכתי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, איש ממלכתי, איש עדין, ואני מניח שכשהוא שקל את מכלול השיקולים והגיע למסקנה הזאת, הגיע לזה בצדק. אני מקווה מאוד שאם תימצא הדרך לאפשר לגברת צנגאוקר כן להיכנס לכנסת.
חבר הכנסת אביחי בוארון,
אני מתפלל לשחרור החטופים כולם.
אמן. חבר הכנסת בוארון מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם, שלום שלום.
אפרת נמצאת איתנו כאן, כן, מפה באולפן.
אני באתי.
שלום, דיווחי תנועה תתני?
יש כמה.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
שלום, שלום לכם.
אז אני מבין שראית אתמול את התחקיר בחדשות 12 על השרה לשוויון חברתי מאי גולן, והגשת תלונה ליועץ המשפטי לממשלה.
נכון, פניתי ליועמ"שית בעניין החשדות הפליליים, שזה כמובן חשד לקודם כל מינויים כוזבים, שימוש לא נכון בכספי ציבור, ואפילו כמו שנראה עם התחקיר, מה שקשור לטיואן של העברת כספים שלא כדין וחשדות פליליים, האמת די רציניים.
אז לטובת מי שפספס אתמול את התחקיר של יוסי מזרחי ודפנה ליאל בחדשות, נדבר קצת על עיקרי דבריו, שכמו שאמרת היו מינויים פיקטיביים, נכון, לכאורה שאנשים קיבלו כסף מבלי שבאו לעבוד, נרשמו כעובדים בלשכה, היו גיוסי כספים מטיואן לעמותה שגם הם לא הלכו למטרות, נכון, שהוצאו, היו יחס התאמרות לעוזרים, נכון?
סליחה, רק הצבעתי בעד במליאה באימון, אני מתפעלת תוך כדי.
זה יותר חשוב.
נו, היפלתם?
הצליח?
היפלתם?
אימון זה כלי שצריך להשתמש, כן.
לא, וזה צריך, אבל מי המועמד שלכם לראשות ממשלה?
זה לא אימון קונסטרוקטיבי, זה אימון רגיל. זה לא מה שמוגש.
ממשלה לא נופלת אם אין הצעה לראש ממשלה חלופי.
זה הצעה בעצם לפיזור, אבל היא לא הולכת לעבור, אז הכל בסדר.
נרגעתי. עכשיו, בואי ננסה לנתח את הדברים שעלו אתמול בתחקיר, גם אני צפיתי בו והתעניינתי. היו תלונות למשל לגבי, או טענות לגבי העסקה פיקטיבית של אנשים, שלכאורה הועסקו במשרד, אבל לא היו שם אף יום. זה אפשרי שאנשים יעבדו מהבית?
מדובר אפילו במשהו אחר, התקשרו למי שהוא עסקה פיקטיבית והיא לא יודעה אפילו באיזה משרד
היא עדיין, היא נזכרה אחר כך, מה... כנראה זה לא היה בין כלב אחד לשני שהיא סיפרה אותו, היא נזכרה שהיא גם עשתה עבודות מהבית.
קודם כל לגבי עבודות מהבית, אם זה מאושר בחוזה ומהכל, זה דבר שאפשר, אבל האם היה חוזה כזה, האם מישהו יודע מי היא, האם זה סוכם איתה, ניכר שלא לפי התחקיר, ניכר שזה פשוט מישהי מקורבת לשרה, שגם גילוי, באמת, גילוי נאות לא נעשה בנושא הזה, וגם הוא עסקה, גם לא ידע בדיוק במה מדובר, נזכרה בדיעבד, כי היא נזכרה שקיבלת תלוש מאיפשהו, זה דבר פלילי, אני לא הייתי מקלה בזה ראש ומנסה למצוא לזה איזה...
לא, אני רק מנסה לראות אם יש איזה הסבר חוקי לתופעה.
שוב, העבודה מהבית זה משהו שאפשר להסדיר אותו בחוזה, אם זה משרת אמון אני בטח מניחה או משהו כזה, אבל ניכר שזאת משרה ציבורית בתוך משרד, אם המשרד לא יודע מה ההסדר התעסוקתי ויש כאן בעיה, זה ניכר שזה פלילי, אתה כאן עסקה פיקטיבית.
המשרד לא נתן תשובה על הדבר הזה, שאלו אנשים שהיו פעם עוזרים...
מה זה אומר או... שלא נתן תשובה? ככה משחיתים את המערכת הציבורית. שהופכים את כל מי ש... את כל הדרג המקצועי לשפוט של הדרג הפוליטי שעושה מה שהוא רוצה. אנחנו רואים גם מה קורה עם נציבות שירות המדינה. אנחנו רואים מה קורה גם עם הרבה שרים וח"כים נוספים פה. זאת ממשלה שכולה נגועה בשחיתות. זאת האמת. כל תחקיר כזה חושף לנו עד כמה הריקבון חושב בכל הממשלה הזאת.
מה לא בסדר עם נציבות שירות המדינה בתחקיר? תזכיר לי.
אני אומרת, לנציבות שירות המדינה בישראל היום חלשה. אנחנו יודעים את זה. מעמדם ששומרי הסף הוא מעמד מאוד מאוד חלש. הנציב הקודם באמת לא עמד בפרץ. הנציב הנוכחי לא יכול להתמנות, מינו ממלא מקום. גם עליו, לגביו יש ביקורת. ונציבות המדינה זה סוגיה מאוד חשובה. דמות מאוד בחירה במערכת הציבורית, שהיא חלשה כבר תקופה מאוד ארוכה ומעורערת. זאת האמת. האם אתה לא רוצה נציב חזק ואיתן שימנה מינויים ראויים? אני רוצה. לי חשובה מדינת ישראל.
היית מצפה אולי שהביקורת, כאילו זה קצת, אני אנסח את זה אחרת, את חושבת שאנשים כבר פשוט התרגלו?
אני חושבת
לשחיתות, שאנשים התרגלו לזה שאנשים, שגם נבחרי הציבור הם כאלה שנחשדים בפלילים, ולכן גם התחקיר הזה עבר עם ביקורת מה, אבל לא, המדינה לא רועדת.
זה יותר בגלל הצבר, יש יותר מדי שחיתויות, או קומבינות, או ניהול לא תקין, או אפילו ניהול המוסרי, תראה, אפילו לא דיברנו על הפן של ההתאמרות בעובדים של מאי גולן, או כל הדברים האחרים, אני דיברתי רק על ההיבט הפלילי במסע ששלחתי, אבל אני אומרת, בסוף אסור להתרגל, כי כשאנחנו התרגלנו כאילו שפוליטיקאים הם ככה, והם מושחתים, והם אנשים שרק דואגים לעצמם, לשררה, לכוח והכל, אז כשדבר הזה קורה, בעצם אנחנו בעצם משחיתים את המערכת כולה, וככה היא נראית. ואני אומרת, לא, צריך לנקות את המערכת. ואגב, זה דווקא לא עניין של פוזיציה פוליטית. זה עניין של תוהר. זה עניין של איזה דמויות אנחנו מכניסים למערכת הפוליטית. ולצערי, הרבה דמויות לא ראויות נכנסו. שזה גם תרם להרבה ממה שאנחנו רואים פה עכשיו, כי כשהדמויות הן רקובות מוסרית ונגועות בשחיתות, המדינה כולה נכנסת לסחרחרה. כי לא מדובר בדמות אחת. מדובר בשלל דמויות. אתה יודע,
חברת כנסת לזימי, אני רוצה...
בן גביר, תחקיר על סילמן, מאי גולן, אנחנו לא מפסיקים, באמת כל כך הרבה דמויות רקובות במערכת הפוליטית.
אנחנו יודעים תחקירן יכול להפיק תחקיר על כל דבר וכל עניין. אני מניח שאם מישהו היה עושה היום תחקיר על דמויות אחרות, הוא היה גם עושה תחקיר שהיה מזעזע. יש עדיין, ואת יודעת...
אם יש תחקיר על דמויות אחרות? אני לא מדברת על משהו שאתה מניח, אני מדברת על דברים ממשיים.
על דברים שלא נחקרו, על דברים שלא נחקרו, כי התקשורת הייתה אוהדת לממשלה מסוימת, אבל תעזבי כרגע.
אם יש לך מידע, מישהו צריך לחקור אותו, בבקשה, אריה, אני לא צריכה... תעשה עם זה משהו, אני לא צריכה להגיב
עליה. אני לא תחקירן, אני רק אומר שיש פער עצום בין תחקיר, היכולת של פוליטיקאים לעלות על התחקיר ולהטיח אשמות, ובין כתב אישום. בסוף את רוצה לראות אם הדבר פלילי או לא.
אני אומרת צריך חקירה. אני אמרתי, אני מבחינתי עלו שם דברים פליליים. צריכה להיות חקירה, אתה מסכים שאם עלה משהו פלילי בתחקיר צריך חקירה?
אני מסכים.
תורת הרשות הרביעית. אז זה
השאלה. עכשיו אני אקרא לך את התגובה, חלק קטן מהתגובה של מאי גולן, כי התגובה שלה הייתה ארוכה, תגובה ביחס כיוון שאנחנו מראיינים אותך. היא אומרת, האחרונה שאקבל מן העטפות מוסר היא האנרכיסטית, מבעירת הנתיבים הסדרתית, שמסכנת את חייהם של נהגי ישראל בצורה פורעת חוק. עכשיו את רוצה להגיב לתגובה?
אני מה להגיב לאישה הזאת, תקשיב, באמת, אני לא, אפילו לא אכפת לי מה היא אומרת עליי, היא חשודה בפלילים, היא בן אדם עם תחקיר מבזה.
למה את לא חשודה בפלילים אם הבערת בעירות בנתיבי איילון? זאת עבירה פלילית.
אם יש לך הוכחה שהבערתי משהו באיילון, בבקשה. אבל אם אתה עכשיו אומר משהו שהוא לא נכון ואין לך שום סימוכין עליו זה עליך. אבל אני רוצה להיות יותר רצינית פה, עם כל הכבוד.
לא השתתפת בהבערת מדורות באיילון? סתם ראיתי סרטים?
אתה ראית תמונה מסוימת שבכלל גם לא הייתה באיילון. אז אם אתה סתם, אתה רואה, לוקח את דף המסרים שמכונת הרעל,
איזה דף מסרים? את מאמינה שמישהו שולח לי...
דיברת עליי, אז אני עונה.
נעמה לזימי, את מאמינה שמישהו שולח לי דף מסרים? את רצינית?
אני אומרת לך...
את שמעת אותי מבקרת נתניהו, הם יודעים שחבל על הבול.
אריה, עם כל הכבוד, כרגע הקראת תגובה של דף מסרים שמכונת רעל, של מאי גולן, ועוד התחת בי את זה, ואתה גם רוצה שאני אנסה להצטדק פה, אין לי שום כוונה כזאת. אני לא רק אזרחית שומרת חוק, אני לא
ביקשתי שתצטדקי, ביקשתי שתגיבי.
אריה, אני מגיבה. אני מגיבה, מה שאני מנסה לעשות זה, להחזיר את ישראל לפשטים של שפיות, ואני עושה את זה בהתנגדות מאוד מאוד נחושה ולא מתפשרת. אין לי כוונה להתנצל על זה, כי אני אומרת לך, ואני אומרת לך את זה בכל רעיון. אני רק אמשיך.
ואת זה עושים על ידי הבערת מדורות באיילון?
לא, את זה עושים בהתנגדות אזרחית נחושה ולא אלימה, כמו שעושים מאות אלפי מפגינים בישראל, ואני מביניהם בסולידריות ובקו ישיר, בגאווה ובראש מורם. יש מי שמחריבים את המדינה, ויש מי שרוצים שממשלת ההפקרה והזוועות הזאת תעוף, ושנתחיל לבנות את ישראל מחדש. ממשלה של מושחתים שמפקירים אנשים. אני היום 3 שעות עומדת בחוץ עם עינב צנגאוקר, אמא של חטוף. אני צריכה לעמוד עם אמא של חטוף שמגדרים את הכנסת מפניה, כי היא לא האמא הכי מנומסת.
אם היא משתוללת, כן. אם היא מאיימת, כן.
תשמע, אתה רואה? יש... לא, אני אענה לך על זה, אני אענה לך על השתוללות שלך.
לא, אין לנו זמן, אבל...
אבל אני רוצה להגיד לך,
משפט לסיום. משפט לסיום, בבקשה.
עינב, המקרה...
מכונת רעל. אני מכונת רעל.
אתם מדקלים את דף המסרים שלהם.
לא, אני ראיתי אותה משתוללת בוועדה.
אני עונה לך.
לא מכונת רעל ולא כלום. מכונת רעל, תפסתם סיסמה וחוזרים עליה כמו תוקים. אני ראיתי אותה משתוללת בוועדה.
אתה רוצה לשמוע את העובדות?
לא, אני ראיתי את הסרטים וכל הציבור ראה את הסרטים.
כשפעיל הליכוד אמר לה שהבן שלה צריך להישאר בעזה והתפרצה עליו, ואחר כך המשיכה להגיע שבועיים לכנסת בלי כל בעיה, ונזכרו בדיעבד, בדיעבד לחסום אותה מלהיכנס, זאת הוראה מלמעלה אריה. על אמא של חטוף שיודעת היום בבוקר שיש סלקציה על הבן שלה. מה אתה היית עושה?
תודה רבה, נעמה לזימי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
מה אתה היית עושה, בן שלך היה שם, אריה?
אני אגיד לך מה שאמרה גאולה כהן בעניין הזה. היא הייתה פונה לראש הממשלה ולוחצת עליו, ומקווה שהוא לא ייכנע. מקווה שהוא לא ייכנע, גאולה כהן.
היית מזכיר את הבן שלך ברשימה חלקית? לא היית עולה לכנסת?
אני הייתי דורש שילחמו עד חורמה בחמאס.
אז אני לא כמוך, אני אמא אחרת. הייתי עושה בדיוק
חברת הכנסת נעמה לזימי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
תודה, שיחזרו כולם.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אריה, ונשוב מיד אחר כך.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי וסגן הרמטכ"ל ויושב ראש מבטחי פורום מפקדים לאומי. ערב טוב.
שלום מאיה, שלום אריה, שלום שלום ואין שלום.
אין שלום.
סיכמת את זה פחות או יותר במשפט הזה.
היה צפוי שלום? אני לא שמעתי חדשות. היה צפוי שלום ולא הגיע?
לא, אבל אומרים שלום.
מה אפשר לעשות נגד פיגוע כמו שהתרחש היום בכביש 55? רצח שלושה ישראלים.
כן, קצת, קודם כל, באמת ככה, יזכרם ברוך של הנצחות, של רחל ואליזה ושל אלעד. והחלמה לפצועים, אנחנו הרבה פעמים ככה מדלגים על העניין הזה, פצועים, בסדר, פינו אותם.
שם פצועים קשה גם,
כן. יש כאלה שסוחבים, כן, סוחבים את זה כל החיים, מי כמוך יודע, מהצד של הרופאים.
כן.
ככה, ננסה ככה ברגע להגיד מה הכלים שעומדים ברשותנו. יש דברים שקשורים להגנה תמיד, זה בעיקר מיגון באוטובוסים, כן ממוגנים, לא ממוגנים, יש דברים שקשורים להבטחה, היו זמנים שהיו המבטח באוטובוס.
שלא היה מביא הרבה תועלת כנראה, במקרה הזה.
לא, אבל זה מישהו שעם נשק ארוך והוא בקדמת האוטובוס, אז לפעמים זה כן עוזר. אבל זה נכון שזה לא פותר את הכל. יש סוגיה של נשק אישי, דווקא בפיקוד המרכז, אני ישבתי עם פקד פיקוד המרכז לפני כמה שבועות, ומחלקים נשק מעבר לנשק הפרטי, מחלקים לחיילי המילואים שלהם בבית, זה כבר איזה 7,000 רובים חולקו. הדבר השני הוא מעבר לתפוס ולא להשאיר תיק פתוח ולהיפטר מהמילה הזאת לנטרל, להרבה ויכוחים בעניין הזה. אני לא בדיוק מבין תמיד מה זה אומר לנטרל, אז אני לא רוצה שהחיילים יחשבו שאומרים שתפקידם לנטרל בדיוק. ויש עדיין בכל זאת דברים שעוזרים בהרתעה, זה בעיקר, זה לא רק הריסה של בתים, גם גירוש של משפחות ושל סייענים ומשפחות של סייענים, כל מי שידע ולא עשה כלום, יש לנו גם עכשיו מצב שניתן לגרש מעשית גם לעזה, גם לסוריה, גם למקומות אחרים. ושאלת השאלות שעלתה גם בתוכנית שלכם, מעבר ברור שצריך להילחם בארגוני הטרור, כולל סיכולים מוקדים וכולי, ולסגור את הגבולות יותר טוב, יש שאלה מה עושים עם הרשות הפלסטינית. זאת למען האמת, כמי שהיה מפקד פיקוד המרכז, שאלה מורכבת. לא בגלל המחשבה שאמרנו בהתחלה שיש שלום, לא יש שלום, והרשות הפלסטינית היא סוג של אויב, לפעמים יותר בחליפה, לפעמים פחות, מה עוד שהאנשים שלה מאוד מאוד תומכים בחמאס ובארגוני טרור. בכלל אני חושב שאחת הסיבות לככה שדברים מתעוררים זה דווקא מה שקרה בסוריה. מה שקרה בסוריה נותן תקווה מסוימת לכל מי שמזוהה, נקרא לזה בשם כללי, אחים מוסלמים. לגבי הרשות הפלסטינית, יש מקומות, הייתי למשל היום או אתמול, הם הסגירו את המחבלת הזאת שהייתה בפיגוע בדיר קדיס. אז יש דברים כן, שזה עוזר. עכשיו, זה לא להיות תמימים, הם לא עושים את זה בגלל שתפקידם הם חושבים לעזור לנו, בגלל שהם חוששים, עוד פעם, אין ערך סוריה, שההתפרצויות האלה דווקא עכשיו הם גם כי כאלה חושבים מה שהיה בסוריה אנחנו יכולים לעשות כאן ברשות הפלסטינית. לא
סמוטריץ' אמר היום, סמוטריץ' אמר היום לעשות בג'נין ובשכם מה שעשינו בעזה, אחרת כפר סבא תהיה כפר עזה. זה נכון?
אני לא הייתי פוסל להשתלט וגם לשנות את המדיניות ואת מה שנהוג ביטחונית בשטחי A, אבל זה לא דבר שעושים אותו באופן כוללני, ולהגיד זה מה שצריך לעשות בכל המקומות, כי יש לזה משמעויות מבחינתנו, זה שליטה גם אזרחית ועוד הרבה יותר אנשים, ובעזה אנחנו צריכים לעשות את זה כזה אחד, גם בשביל לא לתת לחמאס לחזור, וגם בשביל להגיע יותר קרוב לדעתי, ומנופים להחזרת החטופים. אז זה לא בכלילות כזאת, אתה מיד משתלט על רמלה, יש לזה גם משמעות צבאיות, אבל אני אומר מעבר לזה, זה לא אומר שאנחנו צריכים לחזור לרעיון של שתי מדינות לשני עמים, לדעתי זה דבר שאנחנו צריכים לדאוג שאפילו הרעיון הזה לא יחזור.
אתה מודאג מזה שטראמפ עלול להחזיר אותו?
טראמפ מגיע עוד מעט, טראמפ דווקא היה בעד ה...
זהו, זה לא מדאיג?
כן, מדאיג. בסך הכל אנחנו שמחים לבואו של טראמפ, אבל לסמוך עליו שזה מה שיעשה זה. האמריקאים יש להם, לא חשוב איזה מפלגה, קודם כל, הם לא מתערבים, הם לא יורדים מהטריבונה למגרש עם החיילים שלהם. הם יכולים לעזור בדרכים יותר עקיפיות.
שיעזרו לנו עם איראן, ואז עם השאר להסתדר לבד.
כן, כן, נכון מאוד. אני אומר, וגם זה לא צריך לחכות, לא לחכות ולהגיד מה טראמפ. בכלל אנחנו בין הזמנים עכשיו. 60 יום בלבנון, חכה מה יקרה. אנחנו רואה מחכים
מעשית.
אנחנו מחכים
למה
התייצב בסוריה, נכון? בקיצור, ומחכים לטראמפ.
מה שנקרא תקופת החיקיון, דיברו על זה.
כאילו נגמר חנוכה, נגמרו הניסים.
אלוף עוזי דיין, נגמר לנו הזמן, תודה רבה על הדברים האלה, למדתי מהם. זהו.
כן, נגיד תודה.
מה היה לנו היום?
היה הרבה, נגיד תודה לאפרת קורמן ואסף נבו, עורכים ומפיקים, אחרי השידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ואחיה כהן, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק. אריה, תודה רבה.
תודה רבה, מאיה. יהיה פה גם מחר?
ביי.